רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
לא שומעים אותי. עכשיו שומעים אותי. עכשיו גם רואים אותי.
יותר חשוב שאותי ישמעו.
כן, לגמרי. מה העניינים? על מה נתחיל היום? קודם כל, היום יש לנו את הילה גרטי, מנהלת מחלקת קריפטו והון לא מדווח במס הכנסה. תדבר איתנו על הליך שנקרא גילוי מרצון. מאוד מעניין. לאחר מכן היא תספר לנו איזה אמצעים יש לרשות המיסים לבדוק עליכם מידע ולהצליב מידע עם מדינות אחרות. בהמשך יש לנו את ניצב משנה בדימוס, אבי וייס. אבי וייס ידבר איתנו על משפט נתניהו.
כן, יש היום התפתחויות לא קטנות במשפט.
אז נשאיר את זה לאבי.
אז נשאיר את זה לאבי וייס אחר.
ובוא נדבר על החוק החדש שעבר בקריאה טרומית.
לא, בוא נדבר על משהו אחר שהפתעתי אותך.
תפתיע.
כי לא רציתי שתתחיל לשחק עם הג'ינגלים של הספורט, של הזה.
אז חכה, אני אשים.
לא. היה דרבי השבוע.
לא היה דרבי השבוע.
זהו, שלא היה דרבי השבוע. היה אמור להיות דרבי השבוע. ומה מה מעניין בדרבי הזה שלא קרה? כל הפרשנים והתקשורת הישראלית וזה, על מה מדברים? מי השם?
מי השם?
מי השם? המשטרה. למה?
חשבתי בית ירושלים אשמה.
לא, בית ירושלים אשמה בבית הדין. בבית הדין. עוד מעט הפועל תעלה לבית הדין המשמעתי של ההתאחדות.
ובית הר יקבלו את הנקודות. ובית הר
תקבל את העונש. לא, זה ברור. אבל למה המשטרה אשמה? המשטרה אשמה כי כאילו בגלל שבן גביר שר המשטרה עכשיו וזה, אז כאילו נותנים את האשמה לבן גביר. אבל מה שמעניין היה לדעת זה ש... רגע. מה שמעניין זה שבזמן שאנחנו מאשימים את המשטרה, מי שבאמת אשם צריך לבדוק מה קורה עם ה... כמו שאנחנו תמיד מדברים על בית המשפט והענישה שלו קיימת. בוא נגיד שהמשטרה תתפוס את הקרימינלים האלה שזרקו את האבוקות ואת כל הדברים. מה יעשו איתם? תפסו אותם עכשיו, מה יעשו איתם מחר בבוקר? הם יבואו בפני שופט ו... סביר להניח, סבירות גבוהה מאוד שישחררו אותם. הבעיה היא לא המשטרה וכן תופסים או לא תופסים, כי בסוף יתפסו את כולם בכל מקרה. הבעיה היא שבסוף אין הנישה ואין כלום, וככה זה נראה. אבל הכי קל זה להאשים את בן גביר ואת המשטרה.
בשביל זה בן גביר קיים. זה כמו שאומרים כן. על נישואים, למה מתחתנים? כי כמה אפשר כבר להאשים את האישה? סליחה, למה? לא, כמה אפשר להאשים את נתניהו? הרסתי את זה,
הרסתי הכל.
הרסתי את זה, אבל למרות שאפשר תמיד להאשים את נתניהו. יש להם יצירתיות בשמאל, משהו מטורף. אני אומר לך, בחיים לא שמעתי דבר כזה. אבל בכל זאת בוא נדבר על החוק שעבר בקריאה טרומית, על החלת הריבונות ביהודה ושומרון.
עבר בפוקס.
עבר בפוקס.
עבר בפוקס.
כן, אבל עבר.
כן, כמו פוקס. הרבה חוקים טובים שעברו בפוקס. יש הרבה, יש רשימה שלמה שחוקים שעברו בפוקס.
כן, החוק שמתוכו, החוק שמתוכו בית משפט פוסל לנו חוקים, גם עבר בפוקס.
כן, ואם הוא לא היה עובר, אז הוא לא היה פוסל חוקים.
היה פוסל, מכוח חוק אחר. אז זהו, אז הולכים לכיוון של החלת ריבונות, וזה מצוין, כי ברגע שחל החוק הישראלי על יהודה, שומרון ועזה, זה אומר, על פי חוק יסוד, שאם רוצים להחזיר חלק מה... להחזיר, לתת, למסור, כן. חלק מיהודה, שומרון ועזה, אז צריך לעשות או משאל עם, או ברוב של 80 חברי כנסת. ולא יהיה יותר מה שנקרא כמו שהיה במסגרת שרבין עשה בזמנו, עם 61 חברי כנסת, ששניים הוא לקח מצומת. לקח אלכס גולפר והקרימינל. והסוחר סמים.
אבל אתה יודע מה הבעיה בחוק הזה? שאת החוק הזה הוא חוק רגיל, הוא לא חוק יסוד. הוא חוק רגיל, של ה-80 חברי כנסת, הוא חוק רגיל. ולכן אפשר לבטל אותו ברוב רגיל.
לא, אתה לא יכול לבטל, לפחות לא לפי בית המשפט.
למה לא?
בית המשפט אמר שבשביל לחוקק חוקי יסוד, כמו שהוא ביטל.
לא, אגב, אבל זה לא חוק יסוד. זה חוק רגיל.
החוק של ה-80 חברי כנסת?
חוק רגיל לגמרי. בדקתי, חוק רגיל. חוק רגיל. אז זה קצת בעיה. כן. אז זה קצת בעיה, זה אומר...
אגב, בית משפט אם ירצה להכשיר את השרת, הוא יכשיר אותו בעיה. עם חוק, די, בלי די, חוק, מה זה מעניין אותם חוק?
בוא, תן להם קצת קרדיט, מה, הבעיה שלהם זה להכשיר דברים? לא. 10 דקות, איך היא אמרה לו, אתה לא צריך להביא את זה לאישור הכנסת, אתה צריך להביא את זה לידיעת הכנסת.
כן, תודיע להם.
תודיע להם.
שלח להם וואטסאפ.
הנה יש פה הסכם עם לבנון, סלש חיזבאללה.
בקש ממזכירות הכנסת לשלוח וואטסאפ ברשימת תפוצה.
הודעתי? הודעתי, נגמר. כן. זהו. עכשיו,
יונה דואר, תשלח להם.
החוק הזה של ה-80 חברי כנסת הוחל גם על כאילו שטח שאתה רוצה להעביר אותו ללבנון באופן עקרוני.
ברור.
כן, אבל בשביל להכשיר את זה, מה אומרים? זה שטח ימי.
זה מתחת לים.
זה שטח ימי, שטח ימי זה לא נחשב.
יום שלם נסעתי עם סירה, עם בטן מזכוכית בשביל לראות השטח.
שיקול לדגים ציירים.
אז כן, אז תשמע, זה, כשהם רוצים, הם יכולים, והבעיה שהם רוצים. זה גם תמיד מפליא אותי מחדש, אני לא מספיק להתפלא מזה כל פעם מחדש. כל פעם כשהשמאל מחזיר שטחי מולדת, הוא לא עושה את זה בכאב.
עוד פעם מחזיר, עוד פעם תגיד מחזיר, אני משאה אותך מהשידור.
הוא לא מוסר שטחי מולדת, כי קשה לו והוא רוצה להגיע לאיזשהו שלום, משהו אוטופי מה שנקרא. לא, הם עושים את זה לא רק ברצון, בשמחה, עם חיוך הם נותנים שיחת רמוז, של האבא שלהם.
גם משלב של הניסוי איתי, איך אמרו שולמית אלוני, בוא נחזיר את עזה, ואם זה לא יסתדר, מקסימום לכבוש בחזרה תמיד אפשר.
כן. אגב,
קודם כל, איך היה הכיבוש שלה? זה קלה קלות.
גם אלה שאמרו, בוא נפסיק את המלחמה, ואחרי המלחמה, לא, נביא את החטופים, ואחרי המלחמה, אחרי החטופים פיו פה, אנחנו נחזור ללחימה. זה בדיוק אלה שאומרים לך עכשיו, למה אי אפשר לחזור להילחם, ולמה העולם כולו נגד, ומה יהיה אם נחזור להילחם, זה בדיוק אותם אנשים. אז שתבין כמה אפשר לסמוך על המילה שלהם. באמת, אפשר לסמוך על המילה שלהם. הם יעשו נזק, נקודה. כל דבר שקשור בנזק למדינת ישראל ולעם ישראל, הם שם. אז גם מראה לך עוד דבר, כמה הם לא היו באמת לטובת החטופים. זה לא קשור החטופים בכלל. איך אמרה הקאקר הזאת, צנקאקר, לבן ש... עכשיו מותר להגיד את זה, כי כבר לא, זה לא בן של... היא לא אמא של חטוף. אמרה, היא מדברת איתו בטלפון, שתבין, אחרי שהיא לא ראתה ולא שמעה ממנו שנתיים. מה שהיה לה להגיד לו זה... אל תדאג בן שלי, עזה תהיה בסדר, אל תדאג, עזה תהיה בסדר, זה מה שמעניין אותו. ברגע שהוא משתחרר משם, דבר ראשון שעולה לו בראש, וואו, מה יהיה עם החמאס? מסכנים אין להם אוכל.
אני אסנגר עליה, בסדר?
לא.
אני פה על תקן הסנגור, אני אסנגר עליה. בשלב הזה שהיא דיברה איתו, מי שנתן לו את הטלפון ביד,
כן.
זה חמאסניקים. הוא לא בדיוק היה בן אדם חופשי כשהוא דיבר איתה בטלפון. אז היא, מה שנקרא, החניפה להם.
שמעת, נגיד שכן, אבל איך אני סותר את מה שאתה אומר, שמעת אותה מתבטאת אחרי שהילד שלה כבר בארץ?
לא.
אז יותר טוב שלא תשמע, כי לא תגיד את המשפט הזה, היא החניפה לחמאס. בסדר?
לא, בסדר, עזוב, אנחנו מסכימים שהיא לא...
אגב, חטוף אחר, הסלחו לי המשפחה, אני לא זוכר את שמו, שהחמאס אמר לאמא שלו, הבן שלך בידיים שלנו, אנחנו נעשה לו ככה, נעשה לו ככה, אם לא תציל לתקשורת, היא אמרה לו, הבן שלי בידיים של הקדוש ברוך הוא, לא בידיים שלך. אז זה ההבדל, ויחי ההבדל הקטן.
וזה, תראה, אנחנו לא מתעסקים בסוף זה הורים של ילדים, זה לא, עם כל הכבוד, צגאוקר, לא צגאוקר, היא לא מנהיגה של שום דבר, היא לא מנהיגה של מפלגה, היא לא
פוליטיקאית. מתייחסים אליה כעל אחת כזאת.
זה בעיה שלכם, למי שמתייחס אליה ככה, זה בעיה שלו. צריך להתייחס אליה כאימא של ילד, וכל מה שהיא אמרה בגבולות הגזרה של אימא של ילד. גם אם היא צדקה, וגם אם היא טעתה, ולדעתנו היא טעתה, וזה לא משנה. אבל לא צריך להתייחס אליה מעבר לאיפה שלא צריך להתייחס אליה.
לא צריך להתייחס אליה בכלל.
היא לא פוליטיקאית, ואם עכשיו היא נועמת בכיכר, עם כל הכבוד, עכשיו אני מסכים שכל הנאומים שלה מיותרים לגמרי. עכשיו אין, 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 אין מה... אם קודם היינו יכולים להכיל אותה ולהגיד, אוקיי, זה אימא של, מעכשיו...
עכשיו נגיד, זה אבא
לא,
של.
לא, אנחנו לא רוצים לשמוע אותה פשוט.
נכון.
תודה רבה, קיבלת הילד שלך חזרה מעולה, מאוד 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 שמחים, ובזה נגמר האירוע.
בהחלט, בהחלט. טוב, אנחנו נעבור לשיר, מיד לאחריו, הילה גרטי ממס הכנסה.
קדימה.
תנאים את זמננו. בוא נשים שיר שמתאים לה. תביא קצת דינרוס.
לילה
אנחנו נשים את, נוריד את השיר ששמנו במיוחד לכבוד הילה גרטי, תביא קצת דינרוס. הילה גרטי, שלום לך, מנהלת מחלקת קריפטו והון לא מדווח ברשות המיסים, מה שלומך?
בסדר גמור, שחר, מה שלומך?
נפלא, תודה רבה. אילה, יש לנו היום תוכנית מעניינת איתך. ובואי נתחיל בעצם במישור הכללי. מה זה בעצם גילוי מרצון? אחר כך נרד קצת יותר לפרטים.
אז גילוי מרצון זה בעצם הוראת שעה שתחומה בזמן. במסגרתה המדינה קוראת לאנשים שביצעו עבירות מס ולא דיווחו על הכנסותיהם, לבוא ולהסדיר את העניינים שלהם, לדווח נתוני אמת, לשלם את המס, ובעצם לקבל בתמורה חסינות פלילית. ההחלטה של פרסום נוהל גילוי מרצון נמצא בסמכות של היועצת המשפטית לממשלה, והיא מאצילה לרשות הנשיאים את הסמכות התפעולית. שהשנה האחרונה שהיה בגילוי מרצון הסתיימה ב-2019, כלומר אנחנו בערך 6 שנים ללא הוראת שעה כזו, והסתיימה עם אמירה של משרד המשפטים שזהו, מדובר בנוהל אחרון, מהטעמים של חשש להדוויית מדיניות שלילית, הדוויית התנהגות שלילית של אזרחים, לשבת על הגדרות ובעצם לחכות בגרשיים למבצע הבא, בכורח המציאות היה כזה.
כן, זה בעצם נותן לגיטימציה להעלים מס בזמן הזה, שבאיזשהו שלב אני אדווח על זה.
נכון, זאת אומרת שלא מתחיל להרגיל את האנשים שהנה כל כמה שנים יצא איזשהו נועל גילו מרצון, אז תשבו על הגדר, בסוף יצא איזשהו נועל כזה ואז תבואו לדווח. אבל כורח המציאות, מבחינתם זה היה הנועל האחרון, אבל כורח המציאות היה כזה שנולד עולם פיננסי חדש, הקריפטו, ובעצם לרשויות המדינה, גם לנו, רשות המיסים, לקח זמן ללמוד אותו ולתת את המענה העולם, ונוצר איזשהו פרק זמן מסוים של חוסר ודאות.
כן, אבל הגילוי מרצון הנוכחי לא מדבר רק על קריפטו, מדבר על שכר דירה, מדבר על הכנסות מעסק.
נכון, אני רק נותנת את מה בסוף גרם למשרד המשפטים להשתכנע ולפרסם את הנוהל, נתתי איזשהו רקע, זה נכון. אז הוא מוכוון יותר לאוכלוסיית הקריפטו, אנחנו גם צופים שעיקר הבקשות וההיקפים יגיעו מהם, אבל הוא כמובן הוחל על כל סוגי ההכנסות, על כל מערכי המס.
אבל הוא גם מוגבל בסכומים.
אז זה כבר אתה מכניס אותי למסלולים.
לא, אני שואל ברמת העיקרון, מה ההיגיון בלהגביל בסכום?
לא, הוא לא מוגבל בסכומים. הנוהל מכיל שני מסלולי טיפול. מסלול רגיל ומסלול ירוק. המסלול הירוק זה מסלול מקוצר. הוא מדבר על התיקים בהיקפים קטנים יותר, שהטיפול יהיה מהיר, זה בדרך של הגשת דוחות או הגשת דוחות מתקנים, יש לך תיק פעיל. ובאמת הוא מוגבל בתקרות סכומים, כי הוא מכוון לתיקים שנדרשת בהם פחות ביקורת. המטרה היא לצמצם את החיכוך מול משרדי השומה, לתת ודאות לנישום בזמן יחסית קצר, ולכן פה באמת זה מוגבל. אבל כל מי שהוא לא נכלל בתוך המסלול הירוק והולך לטיפול במסלול רגיל, שזה הגעה להסכם שומה עם פקידי שומה,
כן.
אז אין, כמובן שאין תקרה, אנחנו רוצים שכאילו מי שאלים הכנסות בכיסים כן. הכי גדולים יגיע ראשון.
בהחלט. יש איזשהו צפי להכניס לאוצר המדינה כתוצאה מההליך הזה, על בסיס נניח גילויים קודמים?
תראה, גילויים קודמים, לא, כרגע אין לנו עומדן, אני אתחיל בזה, אין לנו עומדן ממש. גילויים קודמים התמקדו, היו יותר סביב החשבונות בנק הזרים, כי נכנס אז ה-CRS והפאטקה, זה החילופי מידע אוטומטיים, וידענו פחות או יותר את ההיקפים, גם בעקבות נהלים קודמים שהיו על אותו עיקרון. פה אנחנו, אין לנו ממש עומדן. כן, יש את מה שדוח מבקר המדינה אמר, שפורסם בשנת 2024, בהיבט של התמודדות רשות המיסים עם עולם הקריפטו, הוא דיבר על פוטנציאל מס בתחום שגלום בין 2-3 מיליארד שקלים. אני לא חושבת שאלו הסכומים בהכרח שאנחנו נקבל, אבל זה יכול לתת איזשהו כיוון.
כן, בהחלט. בעבר, בהליכים הקודמים, היה גילוי מרצון שתחילתו היה באנונימיות, ואם הוא מתחיל לקרום עור וגידים, היה צורך, מה שנקרא, לחשוף את הנישום. למה הפעם לא עשו את זה?
נכון, הנועל המחליפי, קודם כל לא אמרתי לפני זה, הוא לשנה אחת בלבד.
כן.
כלומר, הוא מסתיים ב-31 לאוגוסט 2026, ולטובת מי שלא מכיר, אז באמת מסלול אנונימי אפשר בעבר לנישום, להגיע לפקיד שומה, לדון איתו על סכום המס שיש לשלם, מבלי לחשוף את זהותו, ובעצם בכל רגע נתון, הנישום יכול להחליט שהוא לא מרוצה מהתוצאה, ולא מתאים לו להסתובב אחורה וללכת, מבלי שאנחנו ברשות המסים יודעים את זהותו. אבל במידה וכן מגיעים להבנות, כמו שאמרת, הנישום חושף את זהותו, וממשיכים בהליך בצורה הגלויה, כלומר, לא נשארים אנונימים לה, וזה חשוב
כן,
להבין.
כן, בהחלט.
אני שומעת הרבה אנשים שחושבים שאנונימי, זה תמיד אני אנונימי. אז לא. באיזשהו שלב, כשמגיעים להבנות בשלב המסע ומתן, אז חושפים את השם, ואנונימיות נשארת רק בשלב הזה.
כן.
בנקודה הזו כבר אמרתי שמשרד המשפטים היה לו קשה בכלל לפרסם נועל גילוי מרצון, בסוף הוא השתכנע בגלל אותה אוכלוסיית קריפטו, ולקח הרבה שנים של דיונים איתם, אבל בנקודה הספציפית הזאת הוא עמד על רגליו האחוריות וסירב למסלול אנונימי, מהסיבה שמדובר בעצם בפריבילגיה שלא ניתנת לאנשים צייתנים שמדווחים בזמן. והם סברו שמתן חסינות פלילית זה מספיק.
הבנתי.
זאת אומרת, מי שמגיש בזמן, אין לו את הפריבילגיה לבוא בצורה אנונימית וללכת אם זה לא מתאים לו.
כן, טוב, אבל המסלול כולו פונה לאנשים שלא הגישו בזמן.
כן, אבל... נכון, אבל זה פריבילגיה שהיא ניתנת, כן. שהיא לא ניתנת לאנשים שכן מגישים בזמן הצייתניים.
אוקיי, okay, עכשיו, רשות המיסים בעצם מתחייבת שאם ההליך גילוי מרצון לא יוצא לפועל, היא לא עושה שימוש במידע שאותו מייצג או נישום באופן ישיר, חשף בפניה. איך הנישום יכול, מה שנקרא, להאמין לרשות המיסים שהיא באמת לא תעשה מידע במידע, תעשה שימוש במידע, כי הכל נחשף בפניה, עכשיו הוא מה שנקרא בידיה.
אני צריכה לראות לך זה במילה אחת האמת. כי התחייבנו. אנחנו התחייבנו בנוהל, וזה רשום, ורחל ביטחה הקטנה, שבמידה ובאמת הבקשה לא תאושר, אז רשות המיסים לא תעשה שימוש במידע שנמסר לה, גם בהיבט הפלילי וגם בהיבט האזרחי. ובמצב הזה בעצם בכלל פקיד השומה האזרחי לא מודע לעובדה שהוגשה בקשה, זה לא מגיע אליו. לא מודע לזה, זה כן מגיע קודם כל לחקירות, אם חקירות לא מאשרים כי לא עומדים בתנאים, בתנאי הסף של הנועל, אז הבקשה לא מאושרת, ופקיד שומה בכלל לא מודע לזה.
אבל אז נכנס פקיד שומה, אז נכנס פקיד השומה להליך, אחרי שחקירות החליטו שזה תקין.
נכון.
ואם בשלב זה עדיין יש איזושהי מחלוקת עקרונית בין הנישום לבין רשות המיסים, פקיד השומה כבר קיבל את המידע.
אחרי שהיא אושרה?
כן.
כן, אחרי שהיא אושרה, פקיד השומה קיבל את המידע, עושים מסע ומתן. הם מגיעים להבנות, איזה יופי, חותמים הסכם ופותחים דף חדש. לא מגיעים להבנות, ממשיכים בהליך רגיל, תקין. עוברים לשלב ב', מנסים מול מפקח נוסף, אולי הוא ישתכנע, אולי הוא ישכנע את הנישום, ובמידה וגם פה לא מגיעים להבנות, אז...
מערערים למחוזי.
משפט שיכריע בסוגיה, נכון?
כן, כן. ואנחנו עכשיו...
ואני רק אגיד את האוביוס, כן, אנחנו גוף ממשלתי שפועל בהליך מנהלי תקין, בתום לב, הגינות, יושרה. המטרה שלנו היא לפתוח דף חדש עם הנישום שישר קו, ובטח לא להערע איתו.
כן.
זה צריך להיות אוביוס.
בהחלט, אני מסכים. אנחנו עכשיו בוא נדבר על ההליך עצמו. את יודעת מה? לא, לפני ההליך. בוא נדבר רגע על איך עושים את זה. איך עושים את זה? יש תפסים, יש באופן מקוון. שאלה שנשאלתי עכשיו ובקשתי להעביר אלייך, האם מייצג משני יכול לייצג בהליך של גילוי מרצון?
אוקיי. אז קודם כל, באמת לראשונה, פעם ההגשה הייתה באמצעות איזושהי כתובת מייל, עכשיו לראשונה אפשרנו להגיש באופן מקוון בדרך האזור האישי באתר רשות של המסים. אם זה באזור האישי של הנישום או אם באזור האישי של המייצג. המייצג לא חייב להיות המייצג הראשי, הוא יכול להיות מייצג משני או אחד כזה שסחרו את שירותיו רק לצורך גילוי מרצון.
כן, אבל אז אין לו גישה לאזור האישי, ולהשתמש באזור האישי של הנישום... יש פה בעיה, כי הסיסמה היא אישית.
למה אין לו גישה, הוא לא מייצג?
לא, אם הוא מייצג שנסחר אד הוק לצורך העניין, ויש לו ביד איפוי כוח חתום, האיפוי כוח הזה לא משודר למס הכנסה כדי לא להפיל את הייצוג הראשי, ואז בעצם אין לו את האפשרות לעשות את זה בצורה מקוונת.
הוא יכול דרך האזור, לא גם יש אזור אישי משלו, למייצג, לא כראשי. הוא יכול דרך האזור האישי שלו, של המשרד שלו, להגיש בקשה עבור נישום שהוא לא המייצג הראשי שלו.
שהוא מייצג משני, אבל סומה עליו להיות מייצג משני לפחות.
נכון, הוא מצרף ייפוי כוח ספציפי להליך של הגילוי מרצון. הייפוי כוח מופיע גם באתר.
פנטסטי.
בסדר, הוא צריך להוריד, לחתום, ולצרף את זה ביחד עם כל ה... יש נספח ב' ששם בעצם מפרטים את מקור ההכנסה, לפי שנים, גובה ההכנסה, סכום המס יש לשלם, והסמוסתאות כפי שהטופס מבקש. את זה גם כן מעלים באזור האישי. וגם המכתב אחר כך שמתקבל מחטיבת החקירות, מכתב דחייה או אישור, אמור להגיע גם כן באזור האישי.
כן, בהחלט. בוא נסלול קצת יותר לעומק. אנחנו עכשיו בהליך שומה, במסגרת הגילוי מרצון, והמפקח רומז, לפעמים גם יותר מרומז, שאם לא תסתדר איתי, אני מעביר את זה לחקירות. תקין? לא תקין.
בגילוי מרצון?
בגילוי מרצון.
גילוי מרצון, חקירות כבר ראו לפניו את המקרה.
זאת אומרת, לא.
הם אישרו, קיבל חסינות פלילית.
הבנתי. ואין מצב, לדעתך, שהחקירות אישרו שלא נפתחה חקירה, לא מגיעים להסכמה עם המפקח, ואז זה עובר לחקירות שוב? לא יקרה דבר כזה, נכון?
לא יקרה דבר כזה.
הבנתי. יופי, מעולה, אנחנו מקבלים ממך יופי של תשובות.
לא יקרה דבר כזה, באופן כללי, שימוש באיזשהו מנופלחת, כמו שאתה מציין, הוא בטח שלא לגיטימי, אנחנו שוללים כאלה תופעות, אנחנו מתדרכים את העובדים, לא על בסיס שוטף, לא לנקוט בצעדים כאלה, עובדים שבריאה רוחבית, צופה פני עתיד, כמערכת שלטונית, גם מבחינה ערכית, אבל גם מבחינה פרגמטית, ואולי הדבר הכי חשוב שיהיה, זה אמון של הציבור.
בהחלט.
שהוא ידע שאנחנו שואפים להגיע לתוצאת המעשה הטובה ביותר, ושלא נפיל אמצעי פסולים, כדי להגשים את המטרה הזו, ואם לטובת תיק אחד, מחיר טוב אחד היום, 10 שנים קדימה, אני עלולה לאבד את אמון הציבור, ואז גם כשיהיה מצב של תהליך וולונטרי, שיש במסגרת המסע ומתן, כמו לדוגמה גילוי מרצון, אז לציבור בעצם לא יהיה אינסנטיב לפנות אליי, כי בסטייט אוף מיינד שלו, יהיה חקוק שאני רוצה לסגור עסקה טובה וכל האמצעים קשרים. אז לא רק שזה לא לגיטימי, זה מביא גם את התוצאה ההפוכה. אבל בהליך גילוי מרצון זה לא רלוונטי. כי חקירות כבר יודעים את זה לפני המפקח.
כן, הם כבר נתנו את האור הירוק, אחרת זה בעצם לא מגיע להליך השומתי, זה נשאר אצלהם.
אז תמיד משהו גם לא יגיד אמירה כזאת, זה לא עושה שכל. זה לא מנוף לחץ.
כן, כן. מה המדיניות במהלך הגילוי מרצון לגבי ביטולי כנסות או קידוד ההכנסה בשדה מה שנקרא חיה ולא ניהל?
אז באופן כללי הנטייה היא להקל בהיבטים של כנסות. אנחנו לא יוצאים באמירה גורפת, כי תכנון מקרים חריגים וחמורים שיהיה נכון להטיל. אני כן יכולה להגיד לך שבנהלים הקודמים מעל ל-5,000 בקשות, הייתה רק בקשה אחת שהטילו עליה כנס.
וואה, האחוזים הם פנטסטיים. כן, זה יפה. זה יפה מאוד אפילו.
הנקודת מוצא שאנשים הגיעו בתום לב, כמו שאמרתי כמה פעמים כבר ברעיון הזה, המטרה היא לפתוח דף חדש.
ומה עם קידוד ההכנסה בשדה של חיה ולא ניהל? הרי מכוח היותו חיה ולא ניהל, הוא כבר נמצא בשיעורי מס גבוהים יותר.
אני לא מכירה משהו כזה שהיה בעבר, אז אני לא...
אני שמח לשמוע.
לא נתנו לזה, אולי היה מקרה אחד, אותו מקרה של הכנסות.
הבנתי.
זאת אומרת, הדברים האלה הם לשיפול של פקיד השומה, כן?
עכשיו אני...
אבל לרוב אנחנו לא הולכים לשם.
אני אספר לך סיפור שאת בטח מכירה אותו, אבל אני מניח שהמאזינים לא כל כך. אז בזמנו היה הליך של גילוי מרצון, ובמסגרת ההליך הזה של הגילוי מרצון, בעצם הולבנו כספים של הנישום, והנישום היה צריך להפקיד את הכספים בבנק. נדמה לי, אם אני זוכר נכון, דובר על משהו כמו 3 מיליון שקלים, הלך לבנק הפועלים, ביקש להפקיד את הכספים לאחר הגילוי מרצון, בעצם שהכסף כבר מה שנקרא כשר, ובנק הפועלים לא קיבל את הכסף. וגם מסמך מהעורך דין, שמדבר על ההליך גילוי מרצון שאושר ושהכספים הם כשרים, גם זה לא הספיק לבנק הפועלים כדי לקבל את הכסף. העורך דין, שהיה האמת שעורך דין מאוד ממולח, הסלח לי אבל אני לא זוכר את שמו, אלא הצעה שאותו נישום ישים את הכסף בסלון על השולחן בתוך מזוודה, ורשות המיסים תעשה חיפוש בבית, תמצא את הכסף, תיקח את הכסף, מה שנקרא, תחלט את הכסף, ובעצם בא לציון גואל. סופו של דבר, רשות המיסים התרצתה, והגיעה למשרדי מס הכנסה, אדם עם מזוודה, עם 3 מיליון שקלים, שם על השולחן, וסיים את הכאב ראש. הדבר הזה טופל? הבנקים יקבלו עכשיו הון שכבר עבר הליך של גילוי מרצון?
תראה, הבנקים לא מחויבים, והם לא כפופים אלינו. והם יש את הבדיקות שלהם, בדיקות ציות שלהם. לנו אין צוותי ציות שמבצעים בדיקות כמו הבנקים, ולכן הם לא תלויים בנו, והם לא חייבים להסכים בגלל שיש הסכם גילוי מרצון.
לא, אבל הבנקים עובדים על פי חוק. ובחוק לא מצוין שכסף כשר, רק בגלל שהוא במזומן, לא אי אפשר להפקיד אותו בבנק.
אתה מדבר ספציפית על מזומן?
מזומן, בן אדם יש לו מזומן או כסף בשוויץ, לצורך העניין. הבנק עכשיו בשביל להכניס אותו לישראל ולהפקיד אותו בחשבון, אתה צריך להביא אישורים ששילמת עליו את המס בשוויץ. השאלה אם האישור גילוי מרצון תופס, או שזה רק תחילתה של בעיה.
אז ככה, הבנק עושה את הבדיקות כדי להקטין את הסיכון שמקור של הכספים הוא בעבירה. וגם מס זה עבירת מקור. אז אם זה הסיבה היחידה שמפריעה לבנק, עבירת מקור מס, אז פה אתה סוגר לו את הפינה, ואתה אומר, הנה, יש לי הסכם עם רשות המיסים, הנה, קיבלתם שולם מס בשוויץ, בסדר? אבל הבנק יכול לחשוש מפעילות עבריינית אחרת, שהיא לא קשורה למס, שזה מסכם.
כן, אבל אנחנו מכירים פסק דין אטלה וסרמן, שאומר שגם פעילות לא חוקית חייבת בתשלום מס.
חייבת במס, נכון, אבל זה לא מחייב את הבנק לקלוט את הכספים.
זאת אומרת, תקני אותי אם אני טועה, בא בן אדם, עשה פעילות לא חוקית, ניהל קזינו לא חוקי, שילם עליו את מלוא המס בישראל, דיווח על זה למע"מ, שילם על זה מע"מ, שילם על זה מס הכנסה, דיווח על זה את כל התשלומים הזה, אבל כשהוא רוצה להכניס את הכסף לבנק, הבנק יכול להגיד לו לא.
עוד משמעית, נכון. זה בצדק אגב.
אז אין פה סינכרון, כי גם רשות המיסים גם אחראית על חוק איסור הלבנת הון.
אז רגע, קודם כל נוהל גילוי מרצון לא חל על עבירות מקור שהן לא מס, רק על עבירות מס. אז הדוגמה שנתת לא יכולה להיכנס בכלל לגילוי מרצון.
אבל
אתה יכול לשאול אותי, אם אני מחוץ לגילוי מרצון, איך אני משלם את המס על פעילות עבריינית? אז אני אתן לך דוגמה קריפטו, שאני לא אומרת שהיא פעילות עבריינית חלילה.
אולי בז'וטונים.
אתה יודע ש... בז'וטונים. עוד לא הגענו לשם. תן לנו להתחיל בדולרים. אבל גם קריפטו, שלרוב זה פעילות לגיטימית, אבל הבנקים עדיין חוששים מהתחום הזה. כי הוא סומן, וכי באמת עבריינים אוהבים להשתמש בקריפטו ובסטייבלים. מכירים את הבעייתיות הזאת. ובאמת אנשים התקשו לשלם מיסים. כי אם הבנק, אנחנו כרשות מס, יש לנו חשבון בבנק ישראל, ואנחנו יודעים לגבות מיסים רק דרך הבנקים. לא מזומן, תבוא אליי מזוודה, אני לא יכולה לקלוט את זה. ולא דרך חשבון זר, רק דרך חשבון מסחרי בישראל, ואם בנק בישראל מסחרי עושה בעיות, גם לי יש בעיות כרשות מיסים, כי אני לא יכולה לקבל את המס. וואו. זה לא משנה אם זה קריפטו, וזה לא משנה אם זה פעילות עבריינית.
הבנתי.
אני לא יכולה לקבל את המס. אז נגיד ספציפית בקריפטו, יצרנו נוהל, הוא נוהל גבייה, הוא פורסם בינואר 2024, בראשון לראשון, והוא נמצא בתוקף, והוא הולך יד ביד עכשיו עם הגילוי מרצון, ספציפית על הקריפטו, מי שבנק סירב לו לקליטת הכספים,
כן.
יכול לשלם לרשות המיסים ישירות לחשבון שלנו בבנק ישראל, מבלי לעבור דרך המערכת הפיננסית בישראל, ישירות מהחשבון בנק הזר שלו לחשבון שלנו ברשות המיסים.
מעולה.
אז יש את הנוהל הזה, מי שזה רלוונטי עבורו, יש באתר, אנחנו הקמנו דף יהודי לנכסים דיגיטליים, ריכזנו שם את כל הפרסומים שהעלינו עד היום בנושאים של, בתחום של נכסים דיגיטליים, כולל אותו נוהל גבייה, וביחד עם הנוהל גילוי מרצון, זה נראה לי, תן פתרון
בהחלט.
ביחידים שרוצים להסדיר.
אם הגענו לקריפטו, אז בואי ניתן קצת איזשהו רקע. קריפטו, או נמצא הארנק הדיגיטלי, לצורך העניין, בכל מקום בעולם זה לא רלוונטי, המס חייב בישראל, אם אתה תושב ישראל. זה בעצם התחיל ב-2003 עם הרפורמה הגדולה, כשהמיסוי בישראל הפך להיות מטריטוריאלי לטריטוריאלי פלוס פרסונלי. והקריפטו באמת חייב במס בישראל. עכשיו, נשאלת השאלה, איך מבצעים את חישוב המס ואת תשלום המס? אני יודע, אבל אני רוצה שהציבור ישמע, כשאתה מתעסק בקריפטו. כי כשאתה מתעסק לצורך העניין באיזשהו חברת ברוקר, מיטב השקעות, IBI או כל חברה אחרת, אתה מקבל מהם אישור בסוף שנה מה הרווחים שלך בשוק ההון, ועליהם אתה מדווח בדוח השנתי למס הכנסה. כשאתה קונה ומוכר קריפטו, מכל סוג שהוא, אתה לא מקבל מסמך מהם. אתה יכול לקבל מסמך על הרכישה ועל המחירה, אבל לא מסמך מסכם שנתי. מה רשות המסים מבקשת מהנישום?
לא מסמך שמחשב לך את
הרווח. בדיוק, את הרווח או ההפסד.
נכון.
מה רשות המסים מבקשת מהנישום לבצע על מנת לחשב את המס?
אז תראה, כשבן אדם מגיש לנו הצהרה על מה הרווח שלו, זה אומר שהוא חישב אותו, נכון? אז תראה לנו ניירות עבודה. אם זה נישום שעשה מעט פעולות, אז יכול להיות שעצמאית אתה יכול להיכנס לבלוקצ'יין, לראות את התנועות, להיכנס לזירת המסחר, להוריד משם פלט קבצי CSV, ולעשות חישוב פשוט. אם אתה בתיק לא מורכב. בתיקים מורכבים יותר, גם בקלים, אבל מי שמעוניין, יש תוכנות כלי עזר לחישוב רווחים בקריפטו, כמו לדוגמה קוינלי, אפשר להשתמש בהם, ולהגיש באמצעותם בעצם את החישוב רווח.
למרות שאם אתם עושים את הדוח באמצעות מייצג, למייצג יש כנראה תוכנה שתעשה את החישובים האלה.
אם למייצג יש תוכנה או יוזר, אז
כן,
אבל צריך לצרף את זה כמובן.
עכשיו, משהו שמעניין מאוד את הציבור, זה נושא של שיתוף פעולה בינלאומי בין ישראל למדינות אחרות, וקבלת מידע אודות אזרחי ישראל, תושבי ישראל, ממדינות אחרות על פעילות כזו או אחרת. איזה שיתוף פעולה יש? איך הוא בא לידי ביטוי?
אז באמת בחודש נובמבר 2024, רשות המסים בישראל הצטרפה להסכם הגלובלי לחילוף המידע אוטומטיים בין מדינות, וקוראים לזה קארף, והמשמעות היא בעצם שאנחנו נקבל מידע שוטף על ישראלים ועל העסקאות שלהם, מי שפועל בזירות מסחר זרות או באמצעות נותנים שירותים פיננסיים זרים, נקבל על המידע, כמו בדומה למה שאנחנו מכירים היום ב-CRS והפתקה, המידע שאנחנו מכירים על הפעולות, על הכנסות פיננסיות בעולם המסורתי, הפיננסי המסורתי, דיבידנדים, ריביות וכו'. אז יהיה אותו דבר, רק בנכסים דיגיטליים. זה צפוי להיכנס במהלך שנת 2027.
זאת אומרת שמשנת 2027, גם אם לא דיווחתם לצורך העניין, האח הגדול יודע על זה, ואתם כנראה צפויים לאיזשהו הליך כזה או אחר.
נכון, וגם זאת אחת הסיבות שיוצאים לגילוי מרצון.
כן, בהחלט.
אנחנו נקבל בסוף את המידעים, אנחנו מאמינים גם שהציבור, רוב העסקאות מתבצעות בזירות זרות. גם פה, כן, אבל פה בתוך ישראל אין לנו בעיה לקבל מידעים.
כן.
ומחול גם עכשיו אנחנו נתחיל לקבל את המידעים, ואתה צודק. כדאי באמת שאנשים יבואו להסדיר את עניינם כבר עכשיו, לפני שאנחנו באמת נקבל את המידע ונבחח לדעת שנישום לא דיווח.
אני מסכים עם כל מילה. אילה גרטי, הגענו לסיום. תודה רבה. נהלת מחלקת קריפטו והון לא מדווח במס הכנסה. נעמת לנו מאוד, השכלת אותנו מאוד.
תודה רבה.
ושיהיה הרבה בהצלחה גם לנישומים וגם לרשות המסים.
נכון. תודה רבה.
תודה רבה, ואנחנו ברשותכם נעבור לשיר.
שבאלבום ילדות שלא נגמרת אתה הבן אני האב ואמא שוב דואגת אתמול קיבלנו עוד מכתב אצלך הכל בסדר לא סיפרת על הקרב רק על כל היתר וכשתצא לעוד שבת מחכה בפתח עם הרכבותך בשנה נשקיע אותך כמו פרח גם נגהץ לך מדהים אני זוכר מה שהבטחת לשמור עליך אלוהים רק חזור הביתה
ואנחנו ניפרד מחי משה כי יש לנו אדם מאוד מעניין על הקו ניצב משנה בדימוס אבי וייס שלום לך אבי
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
ערב טוב, אני מצטער שאין לנו הרבה זמן, אבל בוא כבר נצלול לעניין. משפט נתניהו היה מעניין היום.
כן, היה היום פצצת אטום או מימן, או לא יודע שתרצה לי כל זה, אבל אני ישר להתחלה לשפוך מים צוננים על כל אלה חושבים שהמשפט מחר יסתיים. היה לנו סיפור דומה. בתיק שנקרא תיק חדרה נגד ראש העיר לשעבר צבי גדלמן הופיע שם קצין משטרה שעסק בתיק רפ"ק לשעבר סגי חן שחשף את האזנות הסתר את כל הדברים שעורך דין עמית איצמן שאז פרקליט מחוז חיפה ואיך היו כל התהליכים וסיפר איך תפעו לו תיק מעל לפתף והיה צריך לסגור את המשפט לאחר העדות שלו, שזה היה בפברואר 23. אנחנו נמצאים היום בסוף 25, ועדיין המשפט של חדרה נמשך. הפרקליטות לא מוותרת, ולמרות שהשופט הציע כמה פעמים, ולאחרונה אפילו סוכם, וזה לא מומש עדיין, שזה ילך לגישור.
כן, גם אצל נתניהו הציעו גישור, בכלל הציעו למשוך את הכתב אישום בעניין השוחד, אבל...
בעניין השוחד, נכון.
כן, אבל הפרקליטות עושה מה שהיא רוצה.
עושה את שלה, והשופטים, מסיבות שאני לא יכול להסביר אותם, לא משתמשים בסמכויות שיש להם. אחד הסמכויות הכי חשובות זה לזכות. פשוט יכולים לזכות את נתניהו ולסגור את העניין.
מה קרה כבר בשלב הזה?
כן, בהחלט, יכולים לסגור את התיק מיד לאחר הגשתו, יש סמכות לשופט לעשות הכל. אז זה שהם לא עושים, זה כבר בעיה. מה שקרה, זה התחיל עם העדות של חבר הכנסת סעדה, שסיפר על כך שהיה מקור מתוך המשטרה, קצין משטרה, שהיה קשור בחקירות, שמסר שנעשים שם מעשים לא חוקיים. וראש מחש, שהושתלה על ידי שי ניצן, קרן מנחם שמה, היא תפסה את התפקיד שהיה צריך חבר הכנסת
סעדה.
סעדה לקבל,
כן.
והוא למעשה הגיש בגצים ותביעות בדין לעבודה, לא חשוב, הוא סולק ממחש, הוא היה ממלא מקום ראש מחש, וגם למעשה היה בפועל ראש מחש, כיוון שאורי היה חולה. ראש מחש ולא נחקר אבל מי שקיבל את המידע היה סנ"צ צחי חפקין אז הוא היה רפ"ק והוא רצה לשמור חשאיות את שמו שמרו את חפקין ברשימת העדים שהפרקליטות סרבה להעיד לא בתיק 1000 לא 2000 ולא 3000 הוא היה צריך להעיד גם בתיק ה צוללות והפרקליטות התנגשו העיד, ולא העיד, יכול להיות שעכשיו כן יזמין אותו להעיד, והוא פגש אותו, זה היה בעדותו של דובי שרצר, התחיל העדות היום עם דובי שרצר, הוא פגש אותו בכניסה לבית המשפט, צחי חפקין, ואמר לו שחדד רוצה להוציא צו כדי שיחשף השם של מי שמוסר המידע, ואז צחי חפקין הפתיע אותו, ואמר לו, אני מוכן להעיד, מוכן ששמי ייחשף. אז האמרה הזאת בבית המשפט עוררה מהומה, הפרקליטות ניסתה לחסום את הגישה של צחי חפקין לבית המשפט, עליו השופטים אישרו שהוא יגיע ויעיד. והוא העיד בחמישה פריטים שעושים את כל תיקי אלפים. עדות אחת, הוא אמר שמנדלבליט לא אישר. את החקירה בתיק 1000 על סיגזות ושמפניה אישר רק לחקור את השימוש בדירת ג'יימס פאקר במלון רויאל ביץ' צוות החקירה התעלם מההחלטה שלו יותר מזה הוא גילה שמישהו השתמש בדירה, זה לא היה, יאיר נתניהו השתמש, אבל הפסיק, אבל מי שהשתמש לאור זמן, זה היה מישהו אחר לגמרי, קוראים לו יוסי כהן.
כן.
והם הלכו למנדלבליט כדי להציגו את המסמכים, כדי לבצע חקירה נגד יוסי כהן, כי הוא עובד ציבור, עובד מדינה, שעשו לו, זה נחשב כשוחד. ומנדלבליט לא אישר. והוא גם הורה לעשות מין שיבוש הליכי חקירה ומשפט, בכך שיעשו הפרדה בחומרים, וכאילו שכל העדים שהיו שם לא מדברים על הנוכחות של יוסי כהן בדירה. כאילו, העלימו את זה מתוך העדויות, יפה. ועשו עדויות סודיות.
כן.
זה
כן.
מה שמנדלבליט הורה. סיפור שלישי, זה ש... הם ידעו שגרסת פילבר, שלמה פילבר, עד המדינה על פגישת ההנחיה שלו, לא מתיישבת עם הראיות. היה להם כבר עיקון מ-2017, שמראה שלא יכול להיות שבזמן שהוא קיבל הנחיה מנתניהו לעזור לאלוביץ'.
ובכל זאת הם העלו אותו להעיד ושאלו אותו, כן, וציפו שהוא יגיד
נכון,
את זה.
נכון. ועכשיו, לא רק זה...
זה לא תמיכה בעדות שקר?
בוודאי. זה ב-2020... הייתה מיה נוספת של הפקליטה המחוזית, והיא ביקשה מעקן חיצוני, אדם ניטרלי, איש מקצוע שיעשה בדיקת איקונים. הוא עבר על כל האיקונים והראה שלא יכול להיות, מפני ששלמה פילבר נסע לבת מצווה של הבת של כן. אחיו, וזה היה ביישוב ביהודה ושומרון, ויש שיחות שלו בנסיעה שלו לשם, שיחה של חזרה, הוא גר בפתח תקווה, ובשום אופן הוא לא עבר בירושלים ולא נפגש עם נתניהו. אז זה יכול להיות פגישת הנחיה. נושא נוסף שהוא העלה, זה שאיליאן ישועה לא נחקר בעזרה, הוא היה שותף לחקירה שלו, לא הבין. איליאן ישועה מודה בעבירות של שותפות במתן שוחד לפי כתב האישום, והוא לא נחקר בעזרה ולא קיבל מעמד של עד מדינה, הוא לא הבין מה זה, וזה מנדלבליט הנחה. והוא ציין שהיה להם מוטיבציה, זה הסעיף אחרי, היה מוטיבציה להריץ את התיקים, לא חשוב ראיות, לא ראיות, וזה מה שהם עשו כדי להריץ את התיקים, וכולם עבדו, זה מדובר פה במאות.
אנחנו רואים את המוטיבציה, גם מה זה משנה מה החשבוניות של הסיגרים אומרות? מה שהדס קליין אומרת זה מה שחשוב.
נכון, מה גם ש... החוקר אליאס, שהוא הרואה החשבון של יחא,
כן.
הסביר שכל החקירה הזאת הייתה פרסה, בזה שהוא כרואה חשבון יודע שקבלה או חשבונית או צילום של חשבונית זה לא ראיה לאן זה הגיע.
בהחלט.
זה תעודת משלוח, צריך רישום של...
שלא לדבר על הלחץ שהפעילו עליו, שכל הזמן נכנסו ושאלו אותו, הגיעו כבר למיליון? הגיעו למיליון?
כן, נכון. אז היה לנו כבר עדים שסתרו את העניין הזה של הכמויות, אבל היה לנו גם עדות ישירה בנוגע לקו ההספקה, וזה הרישום בכניסה לבלפור של השב"כ. השב"כ מסר
שזה החישום היחידי שאמין.
הרישום היחידי שאמין, נכון, זה שכל מי שנכנס לבלפור, מי שיודע, עובר בדיקות מלמעלה עד למטה, והם רושפו, הכל מתועד, מצולם וכדומה, וסך הכל... שלוש פעמים הנהג נכנס עם האוטו שם, וזה היה מתנות קטנות שהוא הביא לחגים ולימי הולדת. זה כל הסיפור, לא כל מה שכתוב בכתב האישום. אז יש ראיות, והחוקרים עושים מה שבא להם. עכשיו, הוא היה חבר, אני מדבר על צחי חפקין, כן. היום עורך דין, הוא היה חבר של דובי שרצר, והוא סיפר לו את זה בתור חבר, הם נפגשו, והוא סיפר לו, שרצר רצה לקדם, וקרן בר מנחם עשה סבוטאז', היא דרשה שהוא ימסור עדות פתוחה עם שמו, כמובן שזה דבר שהוא בעייתי ביותר, גם לא בתוך היחידה, וזה הוביל אותו לידי כך שלמעשה הוא לא קודם, והוא החליט לפרוש מהמערכת, אבל... הוא פרש בסדר, אחרי מספיק שנים. אז היום הוא נפתח, והוא הוציא את החומר הזה. האם המשפט ייפסק בעקבות כך שכל התיקים שיש לנו, זה 3,000 ו-4,000, התגלו שהם כולם מפוברקים, מא' עד ת', אז האם יבטלו אותם? שופטו שופטים רגילים בכל מדינה בעולם היו סוגרים את התיק או על ידי זיכוי או ששולחים את ה...
כן, אבל זיכוי לנתניהו זה הרשאה לפרקליטות, ואני לא רואה את השופט שיעשה דבר כזה.
אז זה בעיה חמורה מאוד. את הבעיה החמורה הזאת צריך לתקן, ושהיא בלתי מתקבלת על דעת, שככה מערכת המשפט במדינת ישראל
אבל אני יש לי תיאוריה, למה השופטים לא זורקים, רגע, מכל המדרגות, וכבר אמרו שלא יהיה הרשעה בשוחד, אבל למה הם לא מפסיקים את תיק השוחד? יש לי תיאוריה. תיאוריה שלי אומרת, כמו שהחזיקו את מנדלבליט בגרון, המניה כזה מחזיק אותי בגרון, אז... לדעתי אותו דבר גם עם נתניהו. הם מחזיקים את נתניהו בגרון כדי להימנע מרפורמה משפטית, כדי להגיד לו, אנחנו פה נגיד את המילה
האחרונה. זה שקוף, זה לא כזה תיאוריה. זה המשפט.
מה שאמרת כרגע, זה לא תיאוריה, זה בדיוק מה שקורה. הם ממשיכים, אגב, זה לא דבר שהוא סודי. הם מסרו את זה בתצהירים לבג"ץ, בכל הבג"צים שהיו להשעות את נתניהו כי הוא הפר את ה... ניגוד עניינים שלו. נתניהו נתון תחת ניגוד עניינים שאסור לו להתעסק ברפורמה המשפטית. רק יריב לוין יכול לעשות.
כן.
Hey, כשדיברו... כשדיברו בפרקליטות, היה, אם אני זוכר נכון, הפרקליטות, כשבזמן אמת היה הדלפות על מישהו אצל החוקרים שהלך ואמר והתלונן ודברים כאלה, הפרקליטות אמרה שאין דבר כזה, זה לא נכון.
נכון, לא רק הפרקליטות אמרה, כל השופרות סביב הפרקליטות אמרו שאין דבר כזה. אבל היה דבר כזה, אגב, אני...
אבל עכשיו הדבר הזה, הדבר הזה שהם טוענים שלא היה דבר כזה...
נחשף.
בא לבית משפט ואומר, הנה.
הנה, זה אני.
אז איך יוצאים מזה?
איך יוצאים מזה? כמו כל השקרים שיש במשפט הזה. מאלף עטף, המשפט הזה כולו בנוי על אוסף של שקרים מאלף עטף. אין שום דבר בתיקים שהוא נכון. אחד. אם היה סעיף אחד נכון, אני מבין. חוץ מהשמות... של הפרקליטים, שום דבר שם לא נכון. אז המשפט הזה הוא קולות אפור מעל לפתף, ואני צועק את זה כבר מעל 15 שנה, שהתחילו לתפור את זה בתיק בזק, שעדיין מתנהל אגב. ברשות, תיק בזק שנחקר ברשות ניירות ערך, כן. עדיין מתנהל גם כן איזה עוד מעט 7 שנים. אז הסיפורים האלה הם לא נפטרים לפני שהם מחזיקים בזה שוט מעל הראשו של נתניהו שהוא כפוף. לכך שאסור לו לעסוק בענייני משפט, והוא יכול להיות מוצא לנבצרות לפי איזו פרשנות עקומה שנתן הבגץ, ואם הוא יפר את הזר ניגוד עניינים שלו, ולכן זה ממשיך. אבל למה השופטים משחקים במשחק הזה, זה לא ברור לי. אסור להם לשחק במשחק הזה. הם צריכים לפתור את הבעיה, ויש מקרים, לא אחת ולא שניים, ששופטים... מחליטים החלטות, גם אם אחרי זה משנים את זה. אני רוצה להזכיר את השופט מזרחי, שהוא דווקא איש פרקליטות מנשיא בית משפט השלום פה בראשון, איפה שאני גר,
כן.
שהחליט כבר 4 החלטות בנוגע לפרשות שנקראות בילד ואוריך וקטרגט וכל מיני שמות שהמציאו השבק למשטרה לפרשיות האלה, והוא אמר אין כלום בחומר. יש שופטים שיודעים להגיד
הוא גם הגדיל להגיד לא יהיה כתב אישום.
איפה כל הפרשות האלה עומדות? זה פרשות שטלטלו את המדינה, קטרגייט.
נכון, הפרשות האלה עומדות בכך שהפרקליטות לא נסוגה, הם הגיעו למחוזי, המחוזי היה שם שופט מיכל שהוא כמובן עושה דברם.
זה השופט קבוב היה, לא?
לא, זה היה גם קבוב היה אחד היורים בעליון,
כן.
נכון, אבל זה בעיקר המחוזי, וכרגע עומד להיות כתב אישום לכל השמות, מה יצא מכתבי האישום האלה.
כתב אישום, אני ממש רוצה לקרוא אותו, באיזה אשמה אשמה?
יש שם, אם אתה מדבר על אורך, יש נגדו אשמות מאוד מוזרות.
מה למשל?
יש שם אשמה שהלבנת הון, מה זה הלבנת הון? איך הוא יכול להלבין הון בכך שהוא מקבל נניח שכר ממישהו מחול והוא הוציא חשבונית?
הוא הוציא חשבונית ומשאים אותו מהלבנת הון, אז איך זה באמת מסתדר?
כן, כי הוא לא שילם מע"מ, אבל החוק קובע שאם אתה מקבל כסף מחול אין מע"מ.
לא, זה לא אמיתי.
על איזה מע"מ הוא ישלם? של האמירויות?
אתה מבין, זה ממש לא אמיתי. עכשיו, יש שם אחד הספים, זה מגע עם סוכן זר. מי זה סוכן זר? זה אדון פוטליק, שהוא בכיר בממשל דמוקרטיה.
אז רגע, אז גם ראש המוסד שישב בדוחה שם באצטדיון כדורגל,
ראש השבק,
ראש השבק צריך לקבל כתב אישום על מגע עם סוכן זר.
זה ברור, אז אנחנו חוזרים לסיפור של יוסי קויץ, יש לנו כאן במשפט מהיום. נכון, הסיפור הזה שממציאים עבירות,
אגב, גם המימד החמישי, כל מי שהיה מעורב מגע עם סוכן זר.
אבל, אבל שאלה, שאלה קטנה, נגיד היום נחשף כל מה שהפרקליטות לא רצתה שיחשיף. עוד פעם נחשף, עוד פעם משהו שעוד פעם שהפרקליטות לא רצתה. למה עכשיו, למה עכשיו זה לא נחקר למשל? עכשיו זה התפוצץ.
אלה שצריכים לחקור, הם צריכים לחקור את עצמם. כרגע המערכת החקירה כפופה להם. זאת אומרת, הם צריכים לחקור את עצמם. אתה מכיר מישהו שיחליט לחקור את עצמו בעבירות פליליות? אין סעיף כזה, הרי
כן.
זה אנשים צריכים להחליט החלטות. לכן יש על שולחן הכנסת כבר מזה שנה הצעת חוק של סעדה להפריד את מחש מהפרקליטות ולהפוך את זה למחש, ליחידה שחוקרת גם פרקליטות. שגם פרקליטים יהיה איפה לחקור אותם. היום אין איפה.
נכון לעכשיו, נכון לעכשיו בהגדרת החוק, אף אחד לא יכול לחקור את הפרקליטות?
כן, ראש אגף החקירות יכול להחליט לחקור נגד הפרקליטות, אבל יש בעיה, הוא צריך לקבל אישור של הפרקליטות כדי לחקור את הפרקליטות.
זה לא אמיתי.
אתה יודע, זה פשוט, אתה מקשיב, אתה לא מאמין למה שקורה. יש בזה אגב פתרון, בארצות הברית פתרו את זה כבר לפני 150 שנה מזמן, קוראים לזה Special Counsel, זה תובע מיוחד.
כן, כן, כן.
והוא לא כפוף לשום דבר. ברגע שהוא ממונה, הוא ממונה עד שמוחלף, הוא ממונה לשבע שנים, והוא, יש לו צוות, והוא חוקר את כולם, מי הנשיא ומטה. כלומר שנשיא, כדי להעמיד אותו לדין בתקופת הכהונה, זה צריך להביא לסנאט. בחוק הצרפתי זה אומר שאפשר לעשות את זה רק אחרי סיום הקדנציה, ורק לאחרונה נשיא
כן.
צרפת, אחד הקודמים, קיבל מאסר.
שגם שם שמעתי, עד כמה שאני לא בקיא בחוק הצרפתי, אבל שזה היה בלי שום ראיות, בלי שום הוכחות, והשופט אמר שזה בלי הוכחות, הוא מכניס אותו לכלא, השופטת.
כן, נכון, אני כרגע מתעלם מהתהליך של צרפת, בכל אופן בתהליכים של ארצות הברית, שאנחנו צריכים לממש אותם, שיהיה גם בישראל גוף כזה שנקרא Special Counsel או תובע מיוחד, וזה יחידת חקירות שהיא עצמאית לגמרי, והיא כפופה רק לחוק. לחוק ולעצמה, ולבית המשפט כמובן, וכל התהליכים. אז התהליך הזה לא קיים במדינת ישראל, אז מי שיכול להחליט החקירות נגד הפרקליטות, זה ראש אגף החקירות שצריך לקבל אישור והפרקליטות כדי לחקור אותם, זה דבר שלא יקרה.
כן, גלי תחקור את מיארה.
נכון, בדיוק. אז אנחנו נמצאים במציאות אבסורדית, שהיום נזרקו פצצות אטום בכל התיקים המרכזיים של תיקי אלפים, תיק 2000, כולם יודעים שזה בדיחה, כל הסיפור הזה בכלל, זה לא יודעים איזה תיק זה בכלל.
כן.
אז עם נוני מוזס, בכלל לא ברור מה זה. אז התיקים המרכזיים, שכבר בנושא השוחד, השופטים בעצמם אמרו לפני שנה וחצי שאין שוחד, עכשיו הם צריכים להגיד שאין שום דבר בתיק 1000, אז האם הם יגידו כך שאין שום דבר בתיק 1000, והם יגידו עכשיו לא מתקדמים, הם יכולים להגיד. אנחנו לא קובעים יותר דיונים, עד שלא תגיעו לגישור, למשל.
כן, אני לא רואה את זה קורה.
אגב, אני יכול להגיד לך שנפצלתי בכמה תיקים כאלה שבהם שופט עמית,
אבי, אנחנו חייבים,
אני לא מתקדם, עד שלא תגיעו לגישור, נקודה.
אנחנו חייבים לסיים, לא נראה לי שהשופט עמית יעשה את זה בתיק של נתניהו. תודה רבה, אבי וייס, נעמת לנו.
תודה, תודה.
נשתמע. כל טוב, שיהיה לכם ערב טוב.
ביי ביי.